נפלאות מתורתך. אנחנו מסכת בבא בתרא, דף נ"ד עמוד א', לימוד תשומת מורנו הרב חנוך ורבי טוביה, זכר צדיק לברכה. אז אנחנו ממשיכים פה בדיני קניין חזקה, שכמו שאמרנו, שאנחנו עוסקים בחזקה, לא חזקת ג' שנים, אלא חזקת קניין, שעניינה שמרגע שאדם עשה, מרגע שהלוקח עשה את החזקה, מעתה ואילך לא המוכר ולא הקונה יכולים לחזור בהם מהמכר. ראינו בדף הקודם שני עקרונות. העיקרון המרכזי של קניין חזקה היה שצריך לעשות תיקון בגוף הקרקע, להשביח את הקרקע בדבר מסוים. והיה לנו את חידושו של רב עמרם, שגם כאשר הוא נהנה, גופו נהנה מן הקרקע, גם דבר כזה הוא בכלל קניין חזקה. הוא למד את זה מברייתא לגבי עבד, ששם אנחנו רואים שהעבד שימש את רבו, ומרגע ששימשו אז זה נחשב שהוא קנה את העבד בחזקה, ומאלה הרב עמרם עשה אנלוגיה גם לקרקעות, אותו דבר, שגם בקרקעות אנחנו יכולים לקנות בקניין חזקה על ידי שנהנים מן הקרקע. והדוגמה שרב עמרם הביא, שהמציע מצעות בנכסי הגר, כן? רק רשב"ם מוסיף, לא רק שהוא הציע מצעות, הוא גם שכב שם על הקרקע, כי זה עיקר העניין. כי כשהצעת מצעות עדיין לא נהנית מן הקרקע. אם אנחנו אומרים שעיקר העניין זה ליהנות מן הקרקע, אז צריך גם לשכב שם. זה מה שהוסיף לשונו של הרשב"ם, וזה היסוד האחרון שלמדנו. ועכשיו הגמרא חוזרת לעוד כל מיני מסוימים חזקה, לפי ההגדרה הראשונה והבסיסית של קניין חזקה. אז אנחנו מתקדמים, אנחנו בשורה האחרונה בדף נ"ג עמוד ב'. אמר אביר מהבירה, אמר רב יהודה. היי מן, דשדה ליפתה, כלומר זרה לפת. זאת אומרת, את הזרעים, הוא זרק את הזרעים של הלפת, בי פילי דארה. כלומר, בין הנקבים, הנקעים של הקרקע, של קרקע של, אומר רשב"ם, קרקע של גר, כלומר קרקע של הפקר. לא הווה חזקה, כי מה, למה זה לא הווה חזקה? כי כיוון שהוא לא עשה בעצם זריעה כדרכה, הוא רק זרק את זה לתוך הנקעים, זריעה רגילה, אחרי זה גם עושים פעולה בקרקע, מכסים את המכסים עם האפר, את הזרעים. זאת נקראת זריעה רגילה, אז רק זריעה כזאת היא מועילה לעניין חזקה, אבל כאשר רק זורקים זרעים לתוך הנקבים של הקרקע, לא הווה חזקה. אומר הרשב"ם, בוא נראה את הרשב"ם, הוא מעריך בזה קצת, שדשדה ליפתא בפילי, שזרה לפת בתוך נקעים של קרקע הגר, ולא כיסה אפר, ולא עשה כלום, כי אם זריקת הלפת בתוך החרית. לא הווה חזקה, שהרי לא עשה שום תיקון בקרקע, כן? תיקון בקרקע זה תמיד העיקרון שאנחנו מחפשים. והשלחת זה, אז הוא אומר, והשלחת זה בקרקע אינו מעשה, אלא אם כן זורע ואחר כך מכסהו. אז זה לא נקרא מייסג, זה סתם השלחה באלמה. אם אתה זורק ואחרי זה מכסה, אז עשית מעשה. זה מעשה ממש. אבל סתם זריקה, זה השלחה באלמה.
זה מעשה רציני, כאילו, אם הוא היה
עכשיו בא וזורק את זה, לדחות שם. מכסים, כן. כדרך הזריעה, כדרך שזורים. אתה שואל כמה זרעים צריך? מה? זה נראה בהמשך. זה נראה... רגע. זה... מה? פורטה. פורטה משהו שמועיל, כן. אבל... לגבי שדה...
אם זה היה לפת אחד והוא כיסה אותו, אז היה מספיק.
אז אני חושב שזה שייך לסוגיה בסוף העמוד שלנו, שבעזרת השם נגיע, של כמה צריך לעשות. מה שדיברנו למעלה, לגבי כלשהו, נעל גדר פרץ, זה באיזשהו מבנה או באיזה דבר שבאמת, נעלת, תיקנת מנעול בבית, באמת אתה רואה, זה קשור לכל הבית, אז אפשר להבין את זה. או תיקנת את הגדר, אז עכשיו הגדר מתוקנת. שאלה מה קורה בשדה, אם אתה עושה במקום מסוים, בקצה שלה, האם זה מתייחס לכל השדה? זה בעצם מה שאתם אומרים. השאלה כמה? זאת השאלה.
בבית, אם עשית, אם היה כניסה קטנה ועשית את זה מספיק, יותר גדול, אבל לא מספיק, לעבור בנחת, זה גם כן...
נכון, כי צריך שיהיה מועיל, שיהיה מועיל בצורה מסוימת, כן. אבל פה השאלה היא שאלה טובה, אנחנו נלמד את זה עוד מעט, אני רק אפנה אותך מיד לסוף העמוד, תראה, שדה המסוימת במצריה, סוף העמוד, אז יש, השאלה היא אם מספיק שהקיש במקוש אחד קנה כולה, או לא, שמואל אומר לא, היא קנה מקום מקושו בלבד, וזה לא מספיק, כאילו צריך לעשות יותר, אז אני חושב שזה יותר יתברר שם, כלומר, באמת פה לא כתוב כמה עשה, אבל אני חושב שזה באמת מהמשך הסוגיה, שם אנחנו נוכל לראות באמת כמה צריך לעשות, כי על זה הגמרא באמת לא נקטה בצורה מסוימת. זה שונה, אני רק מדגיש, זה שונה מהמקרה שנעל גדר פרט, כי שם באמת פרצה בגדר, פתחת, סתמת, זה משהו שאתה, נכון שאתה עושה פה, אבל אתה בעצם מתקן את הדבר כולו, ובשדה, באמת אתה עושה פה, זה לא מי אמר שאתה עושה שם, זה, ואתה מצד אחד אתה יכול להגיד, כן, הוא התחיל את השדה, זה מספיק, הרי לא צריך, הרי כמו שברור לנו שרק לזרוע זרע אחד זה לא מספיק, מצד שני גם ברור לנו שלא צריך לזרוע את כל השדה. זה גם, אז השאלה היא איפה אנחנו, מה אנחנו כן מצריכים להגדיר שבכל אופן זה נקרא שייכות לשדה. אז אני רואה בהמשך הסוגיה. אומרת הגמרא, כן, אז אומר הרשב"ם, אנחנו היינו באמצע הרשב"ם, אז שהשלכת זרע בקרקע אינו מעשה אם כן זורע ואחר כך מכסהו. הוא מדבר פה על עצם המעשה, לא על הכמות, ואף על פי שגדל ללפת ונשרש בקרקע היום או למחר, אז יכולה תבוא תגיד, כן, יש פה תיקון מסוים, כי הרי למחרת זה כבר משביח. אומר הרשב"ם, ממילא הוא דקשה ואך, זה רק נעשה ממילא, זה לא נעשה עכשיו. ולא דם על ידי מעשהו, ולא דמי לרפק בפורטה, רפק בפורטה זה כן מועיל, זה מעשה כעביד בגוף הקרקע, הוא משביח הקרקע מיד בחרישה הזו. רק בפורטה, אני רק מדגיש ליפה לגבי הערה שלך, אתה רצית להוכיח מרפק בפורטה שצריך לעשות קצת. אבל אני מההקשר פה בדברי הרשב"ם, אני מבין שפורטה זה מה שנקרא באיכות. לא, ההגדרה של פורטה זה יותר הגדרה איכותית ולא כמותית. זאת אומרת, רפק בפורטה, ברור שאנחנו נראה בהמשך שלא צריך לעשות כל השדה, אבל עיקר ההדגשה של רפק בפורטה זה כאילו אפילו שהוא עשה, עיקר שהוא עשה מעשה קצת בגוף הקרקע. זה בעיקר מה שאין, לא צריך איזו חפירה כזאת מאוד גדולה, אלא אפילו חפירה קטנה. של מה, על פני כמה היא צריכה להתפרס, זה עדיין לא נתפרש במילים פורטה, אני חושב. זה נראה, וזה יתפרש בהמשך. למעשה כעביד בגוף הקרקע, הוא משביח הקרקע מיד בחרישה הזו, וכן צמד למייד, אמרן לאל, הרי משקה את השדה, הוא מנגב, או פה גורסים, איך יש לי פה, מה הם גרסו פה, בתיקון, מנגר, מלשון ניגרה, טוב, הוא מנגר את הקרקע, אבל היי מהי כעביד? אז הוא לא עשה כלום, כרגע אין שום תיקון. ואכילת הלפת נע מעינה חזקה, ואכילת פירות, עכשיו כן. עכשיו אומר הרשב"ם יסוד, שאנחנו נראה אותו גם במשך הגמרא, מה תגיד, מה עם עצם אכילת הלפת? האם אכילת לפת, הרשב"ם כאילו, זה לא כל כך ממש קשור לעניין עכשיו, אבל סתם הוא אומר, האם הוא יכול לאכול את הלפת, זה יחשב? הוא אומר, לא, אינה חזקה, ואכילת פירות עונה קונה, ולא אוהב חזקה לקנות, שהרי אינו עושה בלקיעת הפירות, ולא באכילתם, שום תיקון בקרקע, כן? אכילת פירות היא מועילה לחזקת ג' שנים. היא לא מועילה, היא המהות של חזקת ג' שנים. אבל בקניין חזקה היא אינה כלום. כי לא מתקנת שום דבר בקרקע. ולא, שום תיקון בקרקע שיהיה דומה לנהל גדה פרץ, וגם לא להציע מעצות נכסה גרדעתם, כי מתהנה גופו מן הקרקע. וכם שם שלי קרקע כאבד לרב. ואכן אמי אמרין לקמן בשמעתין, והרי אכילת פירות ונכסה חברו קנה, לעניין חזקת שלוש שנים, להיות אכילת פירות של שלוש שנים עומדים במקום שטר, ונכסי הגר לא קנה, כלומר לגבי לקנות קרקע מיד, כדין קרקע שנקנית בכסף שטר וחזקה נעל וגדר, אז אכילת פירות לא מועילה. לחזקת ג' שנים, אדרבה, אכילת פירות זה הצורה שבה אנחנו, בא אדם מחזיק בקרקעו ג' שנים, אנחנו צריכים לראות שאתה אוכל פירות הקרקע שלוש שנים. אבל עניין חזקה, קניין חזקה, שם אכילת פירות, לא מועילה כמעשה חזקה. מעשה חזקה זה רק תיקון בגוף הקרקע, או שאתה משתמש בקרקע, או שאתה נהנה מגוף הקרקע, כמו שעבד משמש את רבו ורבו נהנה ממנו. בסדר? זה רשב"ם חשוב. נחזור לדברי הגמרא. אומרת הגמרא, אז כן, אז רק לא קראנו את המיתמה בלשון הגמרא, אז מה שראינו בדברי הרשב"ם, המיתמה באין זה שעדה לא היה שישיבך. בזמן שהוא זרק את אותם זרעים, אז אין שבח עדיין. כן? והמעשה עצמו כשלעצמו הוא לא תיקון בגוף הקרקע. השתא דקשבח, כלומר ליום או למחר, ממילא קשבח, זה רק נעשה ממילא, כמו שאמר הרשב"ם. אמר שמואל, היי מאן דפשח דיקלה, כלומר, הוא קצץ את ענפי האילן. אז אם עשה את זה עדייתא דדיקלה, כלומר לצורך תיקון הדקל, אז הוא קונה את הדקל בקניין חזקה. אם עדייתא דחיותא, אם הוא היה צריך את זה כדי להכיל את הבהמות שלו, לכן הוא קצץ את ענפי הדקל, לא בשביל תיקון האילן, לא קני. כן, יש לנו כמו שיש לנו בגמרא בשבת, אם אתם זוכרים, זומר וצריך לעצים, נכון? כשאתה אדם זומר, אז יש לי יכולת, או שהוא עושה את זה לתיקון העץ, כי העצים צריכים זמירה, הגפנים, אבל לפעמים הוא עושה את זה בשביל שהוא צריך את העצים, לצורך עסקה או משהו, זה אותו דבר פה, שאלה מה מטרתו. היחידמי, איך אנחנו נבחין שאם האדם עשה את זה לצורך לקחת את זה למאכל חיותיו או לצורך תיקון הדקל, אומרת הגמרא, השקיל מה הגיסה ומה הגיסה, כלומר הוא עושה את זה באופן שווה מכל הצדדים, זה עדיין תדדיק לה, אז רואים, זה ניכר שהוא עשה את זה לצורך תיקון האילן כדי להחזיק, אבל אם הוא לקח כולם אחד גיסה, זאת אומרת הוא לא עשה את זה בצורה כמו שה... איך קוראים לאנשים שבוטן, איך זה נקרא? אלה שעושים בוטניקה, נכון? הם... כמו שחקלאים עושים, הסבירו לך, אבל הם הסבירו לך שאתה לעשות דווקא בצורה מסוימת, נכון? צריך לחתוך את זה באלכסון, כאילו שזה יגדל יותר טוב אחרי זה. אז אם עשה את זה בצורה מקצועית, שזה... כן, אבל אם לקח סתם מצד אחד, זה רק מזיק לעץ, אז כאן ניכר שהוא עשה את זה לא לצורך החזקה, אלא רק לצורך אכילת פירות כזאת, כלומר לצורך לתת לבהמות שלו לאכול. הדבר כזה לא נקרא חזקה. ואמר שמואל, כן, לפי זה אנחנו נבחין. כן. הרשב"ם אומר, איכי דמי, מנה ידינן, ידעת דדיק לה, או דעת דחוי תוות, שלא יוכל לכפור ולטעון, ידעת דדיק לה עבדי, כן? כלומר, אם אנחנו, ולכן, אם אנחנו נראה שהוא לוקח מצד אחד, הוא לא יכול להגיד, עשיתי ידעת דדיק לה, טענתו לא תתקבל. אם לקח מכל הצדדים, אז טענתו כן תתקבל. כן, הרשב"ם רק מוסיף, הוא אומר ככה, תסתכלו מה הגיסה ומה הגיסה, אם מכל צדדים לקיית כאן מעט וכאן מעט, עדי תדדיק לה, שכן מנהג לעשות, נחיי גב נאו דאיקה למימר עדי תדדיק לה, ואף על גב דאיקה למימר נמי עדי תדחיותה, טוב, אולי יכול להיות שהוא כן, זאת אומרת, כשאדם עושה רק מצד אחד, ברור שזה עדי תדחיותה, אבל כשהוא עושה מכל הצדדים, אז יכול להיות עדי תדדיק לה, וזה יכול להיות גם עדי תחיותה, יכול להיות שהוא עשה את זה בצורה שהיא מכל הצדדים. אז אומר הרשב"ם, מסתם הכל אדם להחזיק מתכוון. וכל איך הדיק על המאמר, אחי ואחי, אמרין אנא דייתא למיקני מכוון.
למה כל אדם להחזיק מתכוון? בגלל שזה מסתגר?
כן, ודאי שהוא אדם מעוניין. מסתום. מה? ורק אחרי זה הוא בא וטוען. בסדר, אבל זה חזה, ואחרי זה הוא בא וטוען, אחרי זה נודע לו, נודע לו מאוחר יותר.
בסדר.
גם תשובה טובה. הוא התכוון לגזול. זה בעצם מה שהוא אומר.
מה זאת אומרת? מה הסברה בזה שהוא לוקח לחיות?
הוא הבין שזה הפקר, אבל ודאי שמסתבר שאם יש פה קרקע הוא יקפוץ עליה. זאת מה שנקרא, מסתבר יותר. הוא לא צריך...
הוא חשב שזה קרקע של איפה, הוא לא חשב שזה של הגיירה.
אלא מה? הוא חשב שזה של העירייה ויש פה עצים לצורך הציבור. בסדר? א', יכול להיות שאתה צודק, שבמקרה כזה, שזה כמו היום בימינו שיש שטחים עירוניים, כן, אבל אם זה שדה, כמו שמדובר בערך בגמרא, שזה בין שדות, במקומות שבדרך כלל יש בעלויות, אז אם הוא נתן, כנראה שהוא יודע שזה הפקר, אז מסתבר לנו, זאת אומרת, הוא לא, נטל ההוכחה אינו מוטל עליו. כן, ואמר שמואל, אי מאן דזכי זכיה, כלומר, הוא בעצם מנקה את השדה מקיסמים ועשבים רעים. עדיין, אז אותו דבר, עדיין, אתה יודע, רק אני, עשה את זה לצורך תיקון הקרקע, כן? שיהיה נוח לחרוש אותה אחרי זה, אז הוא קונה, עדיין את עצים, ואם לצורך העצים שהוא צריך אותם להסקה, אז הוא לא קונה, כי זה אכילת פירות, כמו שאמרנו, אכילת פירות אינה קונה. איך ידע מי? שקל רב רבי וזוטרי, עדיין את הדער, אם הוא לקח את כל ה... את כל ה... קיסמים והסבים, בין הגדולים ובין הקטנים, אז ברור שהוא רוצה לתקן את הקרקע. אבל אם שקל רב רבי ושווק זוטרי, אם הוא השאיר את הקטנים, אז רואים שהוא עשה את זה עדיין את הציבי, כי לצורך שריפה הוא לא צריך את הקטנים, הם לא מועילים לו. ולכן הוא הניח אותם, וכנראה שהוא לא התכוון לקנות את הקרקע. אמר שמואל, היימן דאטקיל טיקלה. כלומר, יש קרקע שיש בה כל מיני אבנים, או כן, גבשושיות גדולות, אז הוא מסיר, מסיר אותם, ועושה את הקרקע ישרה, כדי שיהיה נוח עם המחרשה לחרוש אותה. אז עדיין הדאר הקני, אם הוא עשה את זה לתוך תיקון הקרקע, אז הוא קונה את הקרקע בקרן חזקה, עדיין הדאר, אם זה לצורך לעשות מזה גורן כדי לדוש שם את התבואה, אז הוא לא קונה, כן? כי לעשיית גורן לא קונה, תכף נראה את דברי הרשב"ם למה עשיית גורן לא קונה, אבל העיקרון הוא שהגורן הוא זמני בדרך כלל, כלומר גם בשדה שיש בה תבואה, אז לא לכל אחד יש פריבילגיה שיש לו שטח שהוא יכול לעשות שם גורן קבוע, אז מה שהם עושים הם קוצרים, ואז באותו מקום עושים באופן זמני את הגורן, כן? אותו מקום, באיזה פינה מסוימת בקרקע עושים את הגורן. אז אם הוא עשה את זה עדיין את הדוודרי, הוא הסיר את ה... את ה... את ה... החליק... השטיח את הקרקע, לא קני. היחידמי, שקל מוליה ושדה בנאצה עדיין את הדערה. כלומר, אם הוא לקח את המכשול ושם אותו בתוך שקעים, ואז עשה ככה בכל הקרקע, אז אנחנו יודעים שהוא עושה את זה לצורך תיקון הקרקע, כי הוא השווה באמת את כל הקרקע לגמרי, ועשה ממנה נוחה לכל אורכה ורוחבה לטובה להיחרש. אבל מוליה במוליה ונאצה בנאצה, עדיין את הדוודרי. כלומר, הוא לא תיקן את כל פני הקרקע בצורה שווה, אלא איפה שהיה מלא, כלומר, איפה שהיה גבוה מדי, אז כדי שתוואי הקרקע לא יהיה כאילו חריג מדי, אז הוא קצת נתן גם בצדדים, עשה איזו השוויה מסוימת. אבל זה לא לכל אורך הקרקע. אותו דבר, נאצה בנאצה זה אותו דבר. אם היה שקוע מדי במקום אחד, אז הוא קצת גם בסביבותיו, הוא קצת עשה שוב איזה טיפה יחליק, כדי שיהיה שם אזור מסוים, לא גדול מדי, שיהיה שטוח. אז זה עדיין הדוודרי, למה? כי פה אנחנו באמת רואים, זה מוכח שהוא עושה את זה רק לצורך גורן. כי לצורך גורן הוא לא צריך שכל הקרקע תהיה שווה לגמרי. מספיק לו חלק מסוים, אז אם היה שם אור גבוה מדי, אז הוא גם מסביבותיו עשה פחות או יותר שווה, אבל הוא לא דאג שיהיה זה לכל אורך פני השדה, אז מוכח שהוא עושה רק גורן, ודבר כזה אינו חזקה. מסביר הרשב"ם, למה גורן עצמו הוא לא חזקה? אז כמו שאמרתי לכם במילה אחת, כי הגורן הוא זמני. בואו נראה את דברי הרשב"ם, כי הרשב"ם גם מחדש דינה. אומר הרשב"ם, בדיבור מתחיל דווי דארה, גורן לדו שם תבועה. כן? אז קודם כל גם הרשב"ם לפני כן אמר, כן, שהאטקל טיקלה, אם זה מועיל, זה מדין, כי זה דומה לחרישה מסוימת, כן? כשאתה מוציא את האב. למה בורות שכינו מהרות? בורות שכינו מהרות זה נזק, זה מזיק את הקרקע.
זה מראה מנהג בעלות.
לא, זה לא מראה מנהג בעלות. זה מנהג מזיק. בורות שכינו מהרות, זה מנהג מזיקים, זה מנהג... גם אדם לא יחפור בורות שכינו מהרות בקרקע שלו. אדם נורמטיבי, לא יעשה את זה.
הוא בא, לא משנה, אז לא בורות שכינו. הוא בא ועודר עם המאדר, זה לא מנהג בעלים.
רפק בפור, אתה מועיל?
אז מה עכשיו אתה מפריד לבין גורן לבין זה? אבל גם לגורן...
אז זה בדיוק מה שמדן פה הרשב"ם. אומר הרשב"ם, דווי דארי, גורן לדו שם תבואה. דכיוון דקרקע זה לחרישה עומד ולא לגורן. והרשב"ם מתייחס בדיוק לבעיה שאתה מעלה, ואף לאחר שיחליקנו לגורן ויחבוט שם חיטין, יהיה צריך שם לחרוש ולזרוע, כלומר לאחריו שנית, נמצא שאין גורן זה כאן כי אם קלקול, כלומר במבט ארוך טווח, הגורן הוא בעצם סוג של קלקול, ואין זה מתקן השדה כי אם מקלקל, וכל תיקון שסופו לסתור, אינו אלא קלקול, ומעיקר עליו מתקנו, ולא דמי לנעל וגדר ורפק בפורטה והשקעת מים, שכל דברים הללו אין סופן לסותרן. זאת אומרת, זה סוג של תהליך, שכאילו מתקדם, כל שבח משביח קצת יותר, כל תהליך משביח קצת יותר. אז נכון שלתבועה הזאת עכשיו חייבים שיהיה גורן רגע, אבל מכלפי עצם השדה זה כאילו כרגע אני לא יכול לזרוע, אבל גורן זה סופו לקלקלו לסותרו, זה עיקר ערה לחרישה קיימה, אבל אם רצה לעשות שם גורן קבוע לעולם, נאמר הרשב"ם, נראה בעיניי דקני, נהיה לך חזקה גדולה מזו, כי יש מקומות שעומדים לגורן, אז אם אתה עושה מקום גורן באופן קבוע, אז באמת הנה חינם, זה נקרא חזקה. אומרת הגמרא, ואמר שמואל, הימן דפתח מאיה בערה, כן, אז זה דומה למה שראינו בדף הקודם. מה זה פתח מאיה בערה? כלומר, הוא פתח בעצם, כן, את ה, איפה שעמת המים נכנסת, הם ראי, היה להם כאלה, היה להם כאלה, מין דלתות כאלה, כן? כדי, כשהם היו רוצים לפתוח את זה, אז המים היו זורמים מתוך השדה, וחוסמים את זה כשרוצים להפסיק. אז אם, עכשיו גם, כנראה, היו מקומות שהיה גם בזה גם דגים. אז אם הוא עשה את זה עד היית ערה, על דעת לקנות את הקרקע, כדי לדמת, לדעת, נקנות את הקרקע, איך, אז הוא מועיל, אם עשה את הדייטה דקאברי, עשה את זה לצורך לקחת את הדגים, שזה סוג של אכילת פירות, אז לא כאן היא היחידה, מאיך נדע אם עשה את זה הדייטה דקאחי או דייטה דאחי, פתח טרי בווה, כלומר גם את הכניסה וגם את היציאה לאחר כך, שגם יצאו המים משם, פתח טרי בווה, אחד מעיל ואחד מהפיק, אחד מוציא, אחד מכניס, הדייטה דקאברי, אז רואים שהוא רוצה בעצם, רק את ה, בינתיים לתפוס את הדגים שנמצאים שם, שהוא יכול לתפוס אותם על ידי מחמורות מסוימות. אחד בא, ואם הוא רק מצד אחד, ואז המים שוהים שם יותר זמן, אז עדיין את הדערה, אז אנחנו רואים שהוא גם רוצה שהמים האלה יהיו מועילים לשדה עצמה, כן? כמו שאמר לנו רב דוביד, שיש מקומים לפעמים, אתמול הוא אמר לנו שיש, לא זוכר איזה גידול הוא אמר, אולי אתה גם זוכר, יש גידולים שלכתחילה מציפים קצת, מה?
אורז,
כן, אורז זה ידוע מחוץ, אבל זה אורז בין בארץ, אבל הוא אומר לנו שגם גידול בארץ, הוא אומר, מה לא, הוא מתן דוגמה, מה שיש דברים שגם בארץ, יש דברים שכאילו אתה מציף,
קוראים לזה לימנים.
איך?
לימנים.
כן?
השיטה כזאת,
שהיו
מזרימים בתוך
חלקת קרקע, ואחרי
זה המים,
שהיו בונים על השיטפונות,
אז כאילו,
שיטפון בעם. אבל נותנים לזה גם כמה זמן להישאר, כאילו, נותנים לזה להציף את זה. כן, היית איתה, אומרת הגמרא, היית איתה, דאכלה דיקלה בתפשיחה תליסר שנין. זאת אומרת, אישה אחת אכלה מהדקל, מה זה בתפשיחה? אם זוכרים למעלה, ראינו אני מיין דפשח דיקלה. כלומר, כל פעם באה ולקחה, עשתה את זה לא בצורה שניכר שהיא גם עושה את תיקון העץ, כל פעם הייתה צריכה, באה לקחה לצורך, בלי בעצם לעשות את זה בצורה של תיקון, כמו שראינו למעלה לפשח דיקלה. ה-13 שנה עשתה, אתה הוא... הוא גברה, כן, אתה הוא גברה, רפי כתותי פורטה, זאת אומרת, אדם מתחת לדקל קצת, אתה לקמי דלוי, ואמרי לה קמי דמרוקווה, הוקמה בידי, כן, הוא הגיע לפני לוי או לפני מרוקווה, והוא עמיד את זה בידיו של האדם, האדם הגברה הזה, אתה, התגיע אותה אישה, קצב חקמי, אמר לה, מה יעביד לך, דלו, אחזיק עד כדי מחזק אינשי, לא יחזק, כמו שרגילים אנשים, ככה לא מחזיקים. כן, אז שוב, הביטוי החזיק עד כדי מחזק האינשי, אנחנו מכירים אותו בפרק הזה הרבה. אבל בדרך כלל, הכוונה, אתה לא מחזיק ג' שנים כדרך שמחזיקים אנשים. אז זה לא המשמעות פה של הביטוי. פה הביטוי, לא עשית מעשה חזקה כמו שאנשים צריכים לחזות, תסתכלו ברשבם, כדמח זה כאינשי, עדיית הדדיק לה. זה הכוונה, לא עשית את זה, לא עשית את זה, עדיית הדדיק לה, עדת להחזיק את הדקל. דיינו מה הגיסה ומה הגיסה, אלא רק חתכת סתם. ואכילת פירות של עצמה היא ודאי לא חזקה. אז הביטוי פה, ראינו את זה, גם בגמרא עצמה, הוא ביטוי עם בעצם, מה?
מושאל.
אני לא יודע מה מושאל ממה, אבל כן. אבל הכוונה ביטוי דו משמעי. שפה משמעותו כך, משמעו אחרת. כמו שראינו למעלה, את הביטוי חזקה שיש בה טענה. שראינו שהיא מתפרשת בדרך כלל במובן שחזקת ג' שנים, ופה היה, גם פה זה היה האמת גם ג' שנים, אבל חזקה שיש טענה כנגדה. זה ביטוי שהשתמשים בו באופן דו משמעי. בסדר. אומרת הגמרא, אמר רב, עצר צורה בנכסי הגר כאן, כן, תכף נראה, דרב, הגמרא מספר סיפור, שרב לא קנה לגינטה דבי רב, לא קנה לגינטה לבי רב, הגינה שהייתה סמורה לביתו, אז הגמרא מספרת, הוא לא קנה אותה, איזה קניין הוא עשה כשהוא רוצה לקנות אותה, אלא זה כנראה שייך נכסה הגר, איזה הפקר, אז מה הוא עשה? הוא קנה את זה בצורתה, עכשיו זה מעניין, אז הרשב"ם פה מוסיף דבר חשוב, הרי למעלה ראינו שכשר עושים סייד וחייר, וחייר זה עשה צורות, נכון? כך הרשב"ם מסביר שם, שקיור זה ציורים מחוקים על הקיר, אז צריך שם אמה על אמה, וצריך שכנגד הפתח, אומר רשב"ם, במקרה הזה לא צריך את התנאים האלה, למה? תסתכלו ברשב"ם, בדיבור מתחיל בנכסי הגר, זה נמצא כשבע שורות מלמטה, בנכסי הגר בכותלי הבית, הוא עשה את הציור הזה, אבל סיוד וחיוב, לפני כן, שורה, בתחילת השורה, אני דילגתי על הקצר, עצר צורת, צורת חיה עוף, כמו ממש ציור אומנותי של איזה, כן? אז בנכסי הגר בכותלי הבית, אבל סיוד וחיוב, דה אמר לילה, מה כנגד הפתח? לאו היינו צורת בריאה, אלא ציורים באלמה, מה שנקרא מעשה צעצועים מופרכים, זה איתורים כאלה, לא ממש ציור אומנותי, כן? אבל צורת חיה עוף חשובה ודי באחד ולא בעין הנמה ולא כנגד הפתח. ובדבר הזה, זה כשלעצמו דבר חשוב כבר, שאתה משתמש בעצם, עושה תיקון בגוף הדבר. זה מעלה את ערך הנכס ליפה. זה מעלה את ערך הנכס. כזה ציור, לא? לא, אבל אני גם חושב. צורת חיה ועוף? מה הבעיה? היית בכנסת החורבה? כל הבעיה היא אפילו, בבתי כנסת היה דיונים, האם מותר. אבל יש, אפילו בזה יש מסורות בעם ישראל. אתה רואה, תלך לכנסת החורבה, יש שם הרבה, דיברו על זה, כתבו על זה. אבל בבתים סתם, באלמה, מה, אם זה חיות תאורות, אפילו החבדניקים לא ייכסו עליך. שמעת? למה? אבל הוא...
קבעתי שההורים לא מוכרחתים להקל. לא רוצים להיכנס כי יש חיה,
למה? יש להורים חבדניקים?
אני לא יודע
מהם. טוב. כן, אינם בין החיים. בסדר, אבל סתם הם לא... אבל אני גם לא יודע אם חבד זה דבר חדש בחבד, או דבר ותיק בחבד. אין לי מושג. טוב. טוב, אבל זה יכול להיות חיה תורה, חיה עוף? מה, לא יכול להיות חיה עוף תורים? טוב. אין לי פה סתרה על המנהג. אומרת הגמרא, איתמר, שדה המסריד ומצריע. פה אנחנו באמת מתייחסים לשאלה שהעליתם, כן? כמה צריך, באיזה שטח, כן? באיזה שטח צריך לעשות את החזקה. אז שדה המסוימת ומצריע, כלומר שדה שאנחנו יודעים בדיוק את גודלה, יש לה מיצר מכל צד. כמו שראינו, מיצר זה סוג של גבול כזה. אמר רב הונא אמר רב, כיוון שהקיש במקוש אחד, קנה כולה, כלומר... כן, מכה אחת, אומר, כיוון שיקיש בה וחפר במרה מקוש אחד, הכה אחת בקה קנה כולה, דהיינו רפק בפורטה, זה מה שאנחנו קוראים רפק בפורטה, חורגון קרקע שעומד לחרישה, אומר הרשב"ם, אבל בבית לא אוהב חזקה, אם אתה הולך וחופר בבית, זה לא נקרא חזקה, דווקא בקרקע שעומד לחרישה, בסדר? אז אומר הרשב"ם, ולא שנה מחר ולא שנה נכסי הגר, לא שנה מחר, לא שנה נכסי הגר, קנה כולה. אז זה רפק בפורטה.
מקוש אחד, אתה לא יודע אם הוא בא לקלקל או לא.
מקוש אחד. מקוש אחד בקרקע שעומדת לחרישה, זה מעשה חרישה.
ואולי הוא בא לקלקל, הוא בא לעשות גורן, הוא בא לעשות
גורן. למה לעשות גורן?
האם קודם שלעשות גורן?
לעשות גורן זה פעולה מסוג אחרת. חרישה.
הוא מתחיל לעשות את היסודות שלו.
יסודות של הבניין. זה קרקע שעומדת לחרישה, אז אין סיבה להגיד שלא, שאתה לא צריך להגיד אחרת. הוא עושה, אתה רואה בין הקרקע שעומדת לחרישה. אתה רואה קרקע עומדת לחרישה, ואתה רואה שבן אדם עושה מתנהג כמו שאדם שבא לחרוש עושה, אז למה להניח אחרת?
כי אני אומר, הוא עושה
מקוש
אחד, אתה אומר, זה שלו.
כן.
אחרי זה, יום אחר כך הוא בא.
אתה שואל מה קורה אם...
ועושה השפעת גומות, אז מה תגיד?
אני לא בטוח, כי אני לא, יכול להיות שאין לך בזה אלא מקומו ושעתו, כיוון שבאותה שעה זה היה מעשה שהיה, חזקתו היה פעולת חרישה, אז מבחינתי זה קרקע. מבחינתי זה פעולה, מעשה קונה. תשוב, בהנחה שאתה צודק, שזה אותו צורת פעולה, אני לא יודע, יכול להיות שכאילו... לא יודע, כשאנשים חורשים, אז יכול להיות שעושים את זה בצורה מעודנת יותר, מה שאין כן כשבאים... תראה, היום זה ודאי שונה. היום כשאדם חורש, הוא משתמש בכלים מסוימים. כשהוא בא להרים בניין, אז הוא מביא D9, הוא מביא... כאילו, אתה ישר רואה לפעולה הראשונה מה כוונותיו. אתה אומר, שאתה שואל אם בזמנם, האם היה הבדל כשאדם... מה? אני חושב שכשאדם בא לחרוש, יגיד לך מה ההבדל, למשל.
אני מיישרים את הקרקע, כן?
כן.
צריך ליישר את הקרקע. השאלה לאיזה צורך אני מיישר, אולי לזריעה, ואולי רק כדי להקים פה משהו הרעי.
אתה לא, רגע, אתה מדבר עכשיו על חרישה, פה מדבר על רפק בפורטה. הקיש במקוש, אתה שואל על מקרה של אתקיל תיקלה ודברים כאלה, מה קו?
קודם ראינו שאם אדם, כן, אתקיל
תיקלה, כן? כן, אז אני לא יודע, רגע, אז רגע, אז שנייה, אני לא יודע, אני לא, באמת שזה דבר שצריך ברור. פה מדובר על אדם, על רפק בפורטה. המקרים למעלה הם לא רפק בפורטה. הגמרא שואלת על רפק בפורטה כמה צריך. עכשיו, השאלה היא למעלה, לגבי שק אלמון שדה בנאציה, למיטב הבנתי, ככה אני הבנתי גם, כי רשמם לא כל כך מסביר את המקרה הזה, ששם אתה באמת צריך לראות שהוא לוקח ממקום אחד, ושם במקום אחר כדי, שאתה רואה שזה ניכר שהוא הולך לתקן את כל השדה ולעשות השבה. זה בדיוק היה הבדל. בין אם עשה את זה... אתה רואה, אני אסתכל, לגבי מוליה, מוליה זה... אני הסברתי את... מה? כן, אז... כי זה... טוב, כי זה היה... כי כאן אתה רואה שהוא דואג רק לחלק הזה. מה שאין כן, אם הוא לקח מוליה ושדה בנאצה, זה כמו שרבנו גרשם אמר, הוא לוקח מהתל ושם בחריץ, אתה רואה שהמטרה שלו לכל הקרקע. מה שאין כן פה, הוא רק כמו שאומר, מה זה שקל מוליה במוליה? אז הרבנו גרשם הסביר, לא קראנו את זה קודם, הוא נוטל ראש המוליה, היא גבוהה קצת, וקצת מוריד אותה ושם בצדדים כדי להרחיב. אז זה ניכר שהוא מטפל רק בשטח אחד. מה אתה אומר? למה?
ועכשיו מה שקראנו, מה שמשאים הוא עשה את זה, אתה נותן לו חזקה שהוא הולך לעשות את כל השדה. שם, אמרנו אם הוא עשה את זה...
לא שהוא, קודם כל לא בטוח שהוא הולך לעשות כל השדה. יכול להיות שהוא יתחרט אחרי זה ויחליט להעביר אותה. זה לא אומר שהוא לא מתכוון. הוא מתכוון, הוא עושה מעשה. באותו רגע, אני לא יכול לדעת מה כוונה. כשאדם חורש רפק בפורטה, אז אני לא חושב שאתה צריך לבוא להגיד, כי ברגע שאתה... חורש, אתה מתכוון לחרוש את כל השדה. לא, ברגע שאתה חורש, אז מראה שאתה מתכוון לקנות את כל השדה. לכאורה, אני לא יכנס לכוונותיך בחרישה, אלא לכוונותיך בקנייה. אתה עושה מעשה, שהוא מעשה, שהוא המעשה הנורמטיבי של איך שמתנהגים בקרקע כזאת, מעשה של תיקון, ככה אנשים מתנהגים. ולכן אני מניח שבמעשה הזה אתה ראי מה אתה עושה, אתה רוצה להוכיח בעלות. זה המטרה שלך כרגע. האם מחורת, גם אם אדם, הרי איך, אם, נגיד אדם קונה קרקע, ורוצה להעביר אותה שנה, כן? הוא לא זו. אז איך הוא יקנה אותה עכשיו? מה, אם הוא יחרוש, אז אתה תגיד לי שהוא לא, אם הוא יחרוש רפק בפורטה, אז זה לא יחשב חרישה, זה לא יחשב קניין חזקה? מה, יכול להיות, הוא בכוונתו מתכוון להעביר אותה שנה, אבל במעשה החרישה הוא מתכוון לקנות את כל הקרקע, זה יועיל, אני חושב. אנחנו לא חושבים לכוונת החרישות שלו, אלא אם מעשה הזה הוא מעשה תיקון בקרקע אובייקטיבי. אין לך אלא מקומו שעתו. ככה אני מבין את הדבר הזה. יירוצן למה? לא הבנתי, וכשאדם מגביה, כשאדם מגביה מטלטלין, מה הוא צריך? צריך יירוצן? צריך כוונה לקניין? זה כבר החלטה שלו, אם הוא רוצה לו שיהיה לו ראייה, דיברנו על זה אתמול, אם הוא רוצה שיהיה לו ראייה שבעדים, יהיה לו, אבל הוא לא חייב מצד עצמו, לא עברו סעדה אלא לשקרי. צריך כוונה לקניין, כל מה שראינו...
כוונה לקניין, איך יודעים שיש לו כוונה לקניין ולא כוונה למשהו אחר?
אז קודם כל, כי הוא עושה מעשה, והמעשה הזה באופן נורמטיבי מוכיח שזאת הייתה כוונתו. אלא אם כן, הוא יכחיש, יגיד לך לא התכוונתי, אז ודאי שהוא יהיה נאמן. אבל אם הוא טוען, עשיתי לצורך קניין, זה נקרא מעשה כן.
הוא לא יהיה נאמן, כי הוא רוצה רק לחזור בו.
הוא רוצה לא לחזור.
פתאום הוא שמע שהתרדו המחירים, אז הוא...
הבנתי. נכון, אז אתה צודק, אני מקבל, נכון? נכון, ברגע עשית מעשה שמבחינתנו, באותה שעה היה נראה ככה, אז יכול להיות, אם הוא רוצה לבטל והוא רוצה להרוויח, כן הוא רוצה לתת מתנה. אבל באופן עקרוני, אנחנו רואים, זה מה שהגמרא כל הזמן אמרה, אנחנו רואים מתוך, הרי מה העניין של קניין? מתוך המעשה אנחנו רואים שהוא מתכוון גם עדיין עדי קנייה. זה היה העניין פה, אם הוא עושה את זה ככה, עושה ככה, רשב"ם כל פעם מתבטא. כל אחד יעיק על הממור אחי ואחי, אמרים עדיין למיקנה מכוון.
אני מציע לא
להוגיב לעצור. טוב. אומרת הגמרא, כן, אז אמרנו, איתמר שדה המסויות ומצלם, הרב הוא נאמר רב, כיוון שהיקש במקוש אחד, קנה כולה. שמואל, כן, הוא חפר במקוש אחד, אז אמרו, שמואל אמר, לא קנה אלא מקום מקושו בלבד. כן, אז פה הרשב"א מוסיף דבר חשוב שכבר ראינו אותו בעמוד הקודם. מה זאת אומרת, לא קנה אלא מקום מקושו בלבד? אז אומר הרשב"א, זה דווקא בנכסי הגר, כשזה מאפקר, אבל אם במחר, שהוא קיבל מעות, אז הרי אפילו 10 שדות ב-10 מדינות, והחזיק באחת מהן קנה כולה, ראינו את הסדנה דאר אחד, זה גמרא בקידושי, נכון? אז כל זה מה שכתוב פה, ששמואל אומר לו קנה מקום מקושו בלבד, זה דווקא בנכסי הגר. ושאינה מסוימת במצריה, אם היא לא מסוימת במצריה, אלא זה בקעה גדולה ופתוחה לשדות אחרים או לרשות הרבים, אז כמה עד כמה? פה יש מחלוקת בין הרשב"ם לבין תוספות, אתה תפרש את שאלת עד כמה. הרשב"ם מסביר עד כמה צריך לחפור ויקנה כולה ליבא דרב, כלומר לפי רב שאמר שמספיק במקוש אחד קנה כולה, אז כמה צריך לעשות פה? אז עונה הגמרא, כדי עד לתיירה עד השור רבי הדר, כלומר, כמו שהשור הולך, כמו שהשור הולך, כשאתה חורש עם צמד בקר, אז הולך שורה אחת עם השור, ואחרי זה הוא חוזר, עושים שתי שורות, מקצה לקצה. אז אם עושים שתי שורות, הלוך וחזור, על פני כל השדה, ממזרח למערב או מצפון לדרום, אז אתה קונה את כל השדה. כי שתי שורות על פני כל אורך השדה, רוחבו, זה כאילו חרש את כולו. מה? אין שם מיצרים, אבל השדה עצמה...
שדה.
היא כן עד מקום מסוים. כן. אז אם הוא הלך עד סוף מקום השדה, אז הוא קונה את הכל.
זה צד אחד, אבל מה בעניין הצד השני?
לא משנה, זה נקרא כבר שהוא... כי זה נראה שזה התחלה של משהו גודל של הכל. בשדה המסוימת במצריה, כנראה שזה... אז אנחנו... כיוון שזה יותר ניכר, אז... אתה צריך לעשות משהו שיהיה ניכר מאיפה השדה עד איפה. אז מספיק שעשית צד אחד מבחינתי זה... עד הסוף, אז כאילו אני כבר רואה פה שיש משהו שייך לכל הקרקע. מה שאין כי אם היא מסוימת במצריה, אז אני כבר בעיניים רואה את כל הקרקע אז. כן. תוספות פירש באופן אחר, שאינה מסוימת במצריה, עד כמה פירוש כמה יקנה במקוש אחד. זאת אומרת, גם בשדה שאינה מסוימת במצריה, אומר תוספות, ברור שמספיק מקוש אחד לרב, למה פה לא יספיק מקוש אחד? רב רק בפורטה, זה פורטה. אלא הכוונה היא כמה אתה קונה. שדה שמסוימת במצריה, במקוש אחד קנית את כל השדה. כי ברור למה זה מתייחס למקוש. אבל אם השדה לא מסוימת במצריה, אז כמה מועיל לקנות מקוש אחד? אז זה הנער את הגמרא, כדעת ולתאיר עד התורי והדר, פירוש כשיעור מידת תלם. בשדה שאין לה מצרים מסוימים. בכל מקרה רב אומר מספיק מקוש אחד לחזקה. רק בשדה המסוימת במצריה זה יקנה את כל השדה. בשדה שאינה מסוימת במצריה זה יקנה רק תלם אחד. זה קונה רק תלם אחד, כי כאילו התחלת את התלם הזה, אז זה מועיל עד סופו. אבל זה לא מועיל לתלמים הבאים. זה מחלוקת בין התוספות בין לעין רשב"ם. בסדר? אומרת הגמרא. אחרי זה הוא מביא את פירוש רשב"ם. אמר רב יהודה אמר שמואל. אז עכשיו אנחנו בסוגיה חדשה. אמר רב יהודה אמר שמואל. זה מתבסס על עקרונות שלמדנו קודם לגבי קניינים, אבל זה יותר שאלה פה ביחס במעבר בין קרקע בין אקום לישראל. כן, רק אקום צריך לדעת כל קניינו בכסף. ולכן ברגע שהגיע מעות ליד הגוי, אז בעצם הקרקע עזבה אותו. מה שאין כן בישראל, אנחנו אומרים גם אם יש מעות, במקום שכותבים שטר, אז אנחנו צריכים גם שיהיה או שטר או חזקה, נכון? ככה היינו גם בדפים הקודמים. אז מה קורה כשעובר קרקע מגוי לישראל? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, נכסי עובד כוכבים הרי אין כמדבר. מה זה מדבר? מדבר זה קשור לפרשת השבוע. נכון, פרשת השבוע אנחנו עוסקים עדיין בהר סיני. התורה ניתנה במדבר. מדבר זה מקום מפקר, נכון? ככה מהר"ן מסביר, כך מסבירים במדרש, שמדבר זה מקום הפקר, שזה במערל ועוד מפרשים, שזה מקום ששווה לכולם. אז זה מקום הפקר, זה הרי אין כמדבר. כל המחזיק בהן זכה בהן. מה זאת אומרת? כל המחזיק בהן זכה בהן. מה, כל אחד יכול לבוא ולקחת את הקרקע של הגוי? זאת אומרת, אומר, מה איתה, מה? אז הוא אומר, מה, לא, לא מדובר בגוי, סתם נכס של גוי, אלא בגוי שמחר לישראל. ואז ברגע שהוא מחר לישראל, אז מה איתה? הוא אומר, עובד כוכבים מכמעט וזוזו לידי, ברגע שישראל לוקח, נתן לו את המעות, הסתלק לי. אז עובד כוכבים הקרקע שלו כבר יצא מתחת רשותו. אבל זה עדיין לא נכנס לרשות ישראל. ישראל לא כאן, ישראל לא קונה, עד מה תשטר לידי? ישראל לא קונה עד שיגיע שטר לידו. שטר המחירה. מה? מה זאת אומרת? השטר הופך ביד הלוקח. שטר שצריך להגיע מהגוי לישראל. ישראל קונה את הקרקע.
קודם כל, המחר של הגוי הוא
בכסף, לא בשטר. הקניין שלו, אבל כיוון שהוא רוצה גם... הגוי, קודם כל, מי אמר שלגוי אין שטר? זה לא אומר שלגוי אין שטר. אבל מבחינתם משפטית, ככה הם תופסים, יכול להיות שיש שטר גם אצל גויים, אבל משפטית, מתי חל הקניין אצל הגויים, אז הכסף זה כבר גומר את הקניין. השטר הוא רק לראיה באלמה, מה?
מה אצל שטר?
הוא רוצה את השטר. זה בישראל, ולא ברור, יכול להיות שזה לא נכון, זה ראינו בדפים הקודמים, זה לא... בדפים הקודמים, אבל הגמרא כבר דיברה על זה, שפשטות זה רק במתנה, היא נקנית... היא נקנית בכסף ואלמה, כי במקום שכותבים שטר, אז כסף לא מועיל בלי שטר. ראינו את זה בגמרא וברשב"ם, בכמה מקום, בפעמיים, כבר שלוש כבר, שכסף נקנה בכסף בלבד במתנה, אבל במחירה, במקום שכותבים שטר, אז עד שלא ייתן שטר, עוד שלא ייתן, עוד שלא יעשה חזקה, אז לא קונים בכסף ואלמה. אני מסכים, הקניין משפטית, זה מה שהגמרא פה אומרת. קודם כל, פה זה הסוגיה. המשפטית, הקרקע, המשפטית, הקרקע נקנית ברגע, היא יצאה מרשות הגוי ברגע שהוא קיבל את הכסף. כי ככה הגויים דנים. עכשיו, למה זה הפקר? כי הישראל עוד לא זכה בזה. זה נמצא במעמד ביניים, בינתיים זה הפקר כזה. ולכן היא באה בינתיים. אחרי שהוא נתן את המעות מצד הגוי, זה יצא מרשותו. אבל ישראל זה לא נכנס עד שהוא קיבל את השטר. עובד כבר כמעט...
אני
נתתי שורה,
ועכשיו אני
מראה
כאן. כל המחזיק בהם קונה זה...
זה אדם שלישי.
אדם שלישי?
כן, זה מה שאני... זה הייתי באמצע ההסבר. ברגע שהגוי קיבל את המעות משפטית, זה יצא מרשות הגוי. אבל כיוון שבישראל זה לא קונה עד שיגיע השטר לידו. וזה מה שרשב"ם פה מביא, גם מה שראינו למעלה, שבמחר, עד שלא כותבים את השטר, אז המעות לא מועילים, במקום שכותבים את השטר, כן, אז ממילא יש פה בעצם מצב ביניים, שבין כל עוד הוא לא כתב לו את השטר, אז הקרקע לא נכנסה לרשות ישראל. לכן באותו, בזמן שבין אלה ואינה, אם הגיע אדם שלישי ועשה קניין חזקה, זכה בקרקע. עובד כוכבים מכמעט הוזות על ידי הסתלק לי. ישראל לא כאן היא עד אמת השטר על ידי. הילקח הרי אין כמדבר וכל המחזיק בהן, אפילו אדם אחר, בינתיים זכה בהן.
זה?
מה, שכחתי להשתיק אותו. כן, סליחה. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף, מי אמר שמואל, אחי? האם שמואל באמת אמר כך? ואמר שמואל, דינה דמלכותא דינה. ומלכה אמר, לא ליקני ערא, אלא באיגרתא. כן? דינה דמלכותא דינה, והמלך אמר שלא קונים קרקע, אלא בשטר. כן? ככה אני מבין, בוא נראה בדברי הרב השבם, ואמר שמואל דינא דמלכותא דינא, כן, מי אמר שמואל אחי דקן אלי שני, כלומר אדם שני זה האדם השלישי שאנחנו קוראים לו, קן אלי שני הכוונה המחזיק, קן אלי שני, שני בלשון הרשבם, הכוונה לאדם הזה הטרמפיסט, הטרמפיסט, דקן אלי שני לארד העובד כוכבים בחזקה, בלא שטר מן העובד כוכבים, האם אותו אדם שני שנכנס קונה את זה? ואמר שמואל דין המלכות הדינה, כל מיסים וארנוניות ומנהגות שמשפטי מלאכים שרגים להניג במלכותם, דינה הוא שכל בני המלכות מקבלים אליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו, וידי כך דין גמור הוא, ואין לה, כי כן, פה הרשב"ם הזה חשוב מאוד, רבותיי, לעניין הזה של דין המלכות הדינה, הרשב"ם מסביר למה תקף דין המלכות הדינה, יש בזה שני מחלוקת ראשונים בסיסית, למה תקף דין המלכות הדינה, אז יש כאלה שאומרים כי כל הקרקע שייכת למלך, זה רן בן דרים בדף כף חד כמדומני, ושם זה היסוד השיטה שטוענת שדין המלכות הדינה אין בארץ ישראל, כן, דווקא מלך גוי ולא בארץ ישראל, אבל הרשב"ם וכל הראשונים, הרמב"ם וכל הראשונים, כך נפסק להלכה, לא סובר ככה, הם אומרים שהעניין של דין המלכות הדינה בנוי הזה, שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם, מין קבלה כזאת את חוקי המלך ומשפטה, ולכן זה דין גמור. ואין למחזיק המון חברו על פי חוק המלך נוגו בעיר משום גזל. ומלכה אמר לו ליחול, ארה, שום מחזיק בארה, אם כן יש בידו שטר מחירה מן המוכר. ממילא איך זה שעכשיו קונה, איך זה יקנה זה המחזיק, אותו אדם שנדחף לנו, הטרמפיסט הזה, לא היא לו הקניין. אולי זה הנכסים הם כמדבר, אבל אותו אדם לא קנה, אוהיל ואין לו שטר מן העובד כוכבים. אלא לוקח ראשון, יקנה בדין מלכות הלחיית השטר את העובד כוכבים, לידי, כן? אומר הרשב"ם, הדין המחרות הוא שאדם לא יוכל בעצם להחזיק קרקע בקניין, אלא אם כן יש לו שטר. עד אז הוא לא קיבל את הקרקע. לא משהו, אין פה התייחסות השאלה אם זה יצא מכוח ה... האם זה, זאת אומרת, אומרים להוכיח קניין כן, אבל לא, יכול להיות שזה כן יצא לכאורה זה גם אומר שעדיין לא יצא מרשות הגוי. זה ככה הייתי אומר. אף פי שזה אין התייחסות כל כך פה. נמשיכה. אומרת הגמרא, כן, אז דין מלכות הדינה, מלכה אמר לא לקנה הלאה וגרת, ממילא אותו טרמפיסט, לא, אין לו שום קניין בתפיסתו, כי אין לו שטר, אמר לי, אנא לא ידענה. כלומר, הוא אומר לו דבר כזה, זה ככה, כאילו, אני לא יודע מה לענות לך בדיוק על השאלה שלך, תכף נראה את הרשב"ם, כי הרשב"ם אומר שכאילו, הוא כן ידע מה לענות לו, רק כאילו, בא ואמר לו, תשמע, אני לא יודע מה לענות, אבל מה אתה רוצה? יש לי מייסה, תתמודד אתה עם המייסה, כן? כן? זה בעצם מה שאומר לו, אמר לה, אנה לא ידענה, אבל עובדה ובדורא דרעותא, זה שם מקום, כן? דורא דרעותא בישראל, זבן ארם עובד כוכבים, בדיוק המקרה שלפנינו, ואתה ישראל אחרינה, רפק בפורטה, אתה לקמד רב יהודה, הוא כמו ביד הדשני, אז מה אתה מתחיל להגיד לי, דין המחות הדינה, הנה, רב יהודה, תתמודד אתה, כמו שאומר לו, יש לך שאלות? תתמודד עם רב יהודה. אז אמר לו, זה לא שאלה? אמר לו, דורא דרעותא כאמרת, אתה מדבר על מה, המייסה שהיה בדורא דרעותא, נו, שם זה מפורסם, שם היה משהו אחר. הטעם בגי מתמרי אבו. שם, יש שם איזה סיפור מורכב עם המיסים והזה, יש שם קרקעות תמונים, אנשים שם מנסים להבריח, להיפטר ממס. אז מה, אתה, זה בסוגיות שלך, הטעם בגי מתמרי אבו. דהינו גופאי הוא לא אבו יאבי טסקה למלכה, הם לא היו נותנים, בעצם לא היו רוצים לתת כנראה מיסים, ואז המלך אמר, מלכה אמר, הוא כאילו אמר תקנה כזאת, מן דייב טסקה לכו להרה, מי שכאילו, בעצם כאילו הקניין, ראינו כבר אני חושב נתקלנו בדבר כזה, שהבעלות של הקרקע נקבעת לפי מי שמשלם את המיסים, אותי לא מעניין כלום, הבאת המיסים מבחינתי הקרקע הזאת שלך, לא הבאת הקרקע הזאת לא שלך, כן, בוא נראה רגע את דברי הרשב"ם, איך זה גם מתייחס לענייננו, כן, תדלגו על הרשב"ם, דיבור מתחיל אמר לי, נחזור אליו עוד מעט, כי הוא רשב"ם חשוב מאוד. הרשב"ם, בדורא דרעותא, אתם רואים בשורות הרחבות שורה שנייה, שם מקום, הנה מכפר של רועים, אתל כמי דרוויד, אבל רוב מעשיו שמע, כן, זה המקרה הזה של רבי שמע משמואל רבו, זה בעצם מה שהוא ענה לו, כן, אתה מקשה לי פה משמואל, אני אעשה לך מייסה בדורא דרעותא, ששם רבי יהודה עשה מעשה, ורבי יהודה הוא תלמידו של שמואל, אז אתה רואה ששמואל עצמו פסק כך, יש לך קושיות מדבריו של שמואל דינא למלכותא? אתה רואה ששמואל עצמו פסק כך, אז מה אתה רוצה ממני? זה בעצם מה שהוא אמר לו, כן? אז דורא דרעותא כאמרת בהתמיה, וכי משם אתה מביא ראיה דנכסה עובד כוכבים הרי אין כמדבר, כן? וכל אחד יכול להחזיק, בא גם מתמרי, שדות תמונות שלו יובלים נותנים את המס למלך, אלא מבריחים עצמם, אנשים היו מבריחים. דהינו גופיו, אומר השמואל, תשימו לב, בעלים הראשונים, זאת אומרת המוכר, אפילו המוכר, לא הבו יאו וטסקה, אז ממילא, ואז מה, ומה אמר המלך? מדידא דמלכותא, לא היה בידם דבעלים כוח למכור. כן? אז זה אומר, זה חוזר אפילו למוכר הראשון. הרי מה פסק שם רב יהודה? רב יהודה פסק שם שהטרמפיסט הזה שקפץ קנה. אז רצה להוכיח מזה, רב יוסף רצה להגיד לו, הנה, תורה, ששמואל אומר, כל המחזיק בהן זכה בהן. הוא אומר, שם כל המחזיק זכה בהן, לא בגלל שזה, אחרי המחירה זה יצא מכוח הראשון. זה בכלל, המלך אמר, זה לא של הראשון, כי הראשון לא שלם מס, אז ברור שכל אחד יכול לתפוס. אם השני תופס ונותן מס, זה שלו. ומכדין המחות הלא היה בידם דבא לכוח למכור, ומכרן בטל. וזה השני שיחזיק, קנה בדין המחות, שיתנה בחזקתו, על מנת להתן, תתסק על המלך. כשהוא, ככה הוא קנה את זה על דעת זה שהוא ייתן מס, ולכן המלך אמר, מאן דיאיב תסק, לכו להרבה חזקה ולא שטערה, אבל בקרקע שירושה לה עובד כוכבים מאבותיו ומחרה, כן? בקרקע שירושה לה עובד כוכבים מאבותיו ומחרה, לעולם האם הלך, אם בא אחר והחזיק בה, מוציאים אותה מידו, מחזירים לראשון, כשיהיה לו שטער מן המוכר, ששם באמת אנחנו לא אומרים את העניין הזה שהם הרי הם כמדבר. רק בקרקע כזאת, שהם, זאת אומרת, שדות שהם לא, עכשיו, מה שרואים פה כנראה, שהשדות האלה, שהמלך היה לו שליטה עליהם, זה רק שדות מסוימים, כאלה שדות, מה שנקרא, שהם היו כנראה מוכרים וקונים אותם. שדות של ירושות, על זה הוא לא יכל להגיד את זה. אבל שדות, רק השדות האלה שהיו עברו בין אחד השני. אומרת הגמרא, אז אז הוא אומר לו, משם אל תביא, אני מקשיתי עליך קושייה, כן? ששמואל אומר דין מלכות הדינה. אז איך אתה בא ואומר לי, ומלך אמר לו, אלא באיגרת, אז איך קונה את זה, איך אותו אחד זכה בהן, הרי אין לו איגרת. אז הוא מביא לי מייסה, הוא אומר, מה אתה רוצה? יש מייסה שזה ככה. את המייסה הוא דחה. עכשיו, באמת לכאורה אנחנו נשארים בקושייה, בסדר? מהמייסה הזה, את המייס הזה אתה לא יכול להפיל על רב יוסף, כי הוא אומר, את המייס הזה הסבן אותו, כי זה קרקעות תמונות. אז עכשיו אנחנו נשארים עם הקושייה של רב יוסף, של הבעיה, נכון? קושייה של הבעיה, שהוא יקשה להבדיל מלכות הדינה. ומלכה אמר לו לקני הרבי גרת, אז איך אותו אחד תפה, איך אתה אומר נכסה עובד כוכבים הרעין כמדבר? בגלל זה אנחנו עכשיו צריכים לקרוא את הרשב"ם בדיבור אותך, אמר לאנה לא ידן, כי הגמרא עצמה לא עונה על השאלה. אז לכן פה אומר לו, אמר לאנה לא ידן, אנחנו עוזרים לרשב"ם בשורות הבינוניות, שורה חמישית מלמטה, אתם רואים? אמר לי, אנה לא ידן, הרי יופי, אז פה זה גם הקדמתי לכם קצת, רב יוסף נמי בעל כורחו וידע לאד, אמר שמואל דין מלכות הדינה. כן, הרי זה מימרה מפורסמת, גם בדף נוני עמוד א' נתקל בעוד פעם, אז למה, והדקה מהדר לי, לאבא, אנה לא ידנה, זה שהוא החזיר לאביי, אמר לו, הבאי, אנה לא ידע, אנה ודאי יודע תירוץ לדבר, אלא זה עדיף ללמימר עובדה, עדיף להגיד לו מעשה מרב יהודה שהתלמידות של שמואל, ולכך לא חשש לתרץ, והבאי מהדר לי, ואז הבאי יחזיר לו, אבל מהעובדה, לי כלי תוי ראייה, אתה לא יכול להביא לי ראייה מהמעשה הזה. עכשיו, ואז אומר, סיים הרשב"ם, לגבי עצם הקושייה, ומרב יוסף לא חזר בו, ומכל מקום שמואל אמר, שמואל אמר בדף נוני, כדמר בסמוך, אומר, דינה מחות הדינה. אז אתה חייב להתמודד עם הדין הזה של דין המחות הדינה. ועד הקשה לדין המחות הדינה, רבי יוסף לא סביר עליה, היידה אמר אביי, זאת אומרת, רבי יוסף פשוט חולק על אביי, מה אמר אביי? ששמואל אמר, דין את המחות הדינה, ומלכה אמר, לא לקנה הר עליה ויגרת. הוא אומר, לא סביר עליה, אדם אביי, ומלכה אמר, לא יכול הר עליה ושטרה. זה לא דין את המחות ההוא, אלא בחזקה נמי לא יכול. כלומר, מה הוא אמר לנו פה, אביי לרבי יוסף? דין את המחות הדינה, זה אמר שמואל. אבל אביי הוא גם הוסיף, ומלכה אמר לו, לי קניער עלי ביגרת. זה כבר לא דברי שמואל, זה דברי אביי. רבי יוסף אומר, לא נכון, המלך לא אמר את החלק השני הזה. אין חוק הזה שמלכה לא אמר לי קניער עלי ביגרת. אתה אומר, אין חוק הזה. באמת אין חוק הזה, אמנם דין למחות הדינה, אתה צודק, אבל אין דין למחות הכזה. באמת אפשר לקנות קרקע בלא יגרת. ממילא, לכן כל אחד שתפס את זה, זכה בזה. אמר, כן, אנחנו רק בוא נסיים באמת את העניין הזה. רבונה זבן ארה מעובד כוכבים. הוא קנה, רבונה קנה קרקע מעובד כוכבים. את הישראל אחר, רפיק בפרוטה, כמו שראינו מדברי רב יהודה אמר שמואל. את הלקמד רב נחמן, הוא קמה בידי. הוא העמיד את זה בידיו של אותו ישראל אחר. אמר לי, מה ידעתי? אמר שמואל, נכסה עובדי כוכבים הרי אין כמדבר, וכל המחזיק בהם זכה בהן. אם אתה אומר ככה, לי אביד לימר, תעשה לי כי אידך דשמואל. דאמר שמואל לא קנה אלא מקום הקושו בלבד. בסדר, אני קיבלתי. אתה אומר שהוא זכה, זכה. אבל הרי, אז תלך כמו שמואל עד הסוף. הרי שמואל למדנו בתחילת העמוד, ששמואל חולק על רב, נכון? שברפק בפורטה לא קונים את כל השדה, אלא מה? רק את המקום הקושו בלבד, נכון? אז הוא אומר, אם אתה עם שמואל, תלך איתו עקבי עד הסוף. אמר לבאי, אנא כשמייטין סבירה לי. דאמר רב הונא, אמר רב, כיוון שניקש במקוש אחד, קנה כולה. אני סובר כמו שמואל בזה, אבל בדין של השני, אני לא סובר, אני סובר כמו רב. ולכן, איבדת את כל הקרקע. עד כאן. כן. כן. או בואו נקרא עוד שלוש שורות, אותו דבר. שאל אחר רבונה, ורבין ישראל שלקח שדה מבית כוכבים, וישראל אחר והחזיק בה, אין מוסים למצטעה מידו, וכן היה רבי אבין רבי לה, וכל רבותינו שווים בדבר. כלומר, כמו המאירה הזאת, שרבי יהודה אמר שמואל, בסדר. עד כאן. אתם רוצים לקרוא הלכה אחת? כן. נקרא. כן, אפשר. אפשר, אפשר לקרוא דקה הלכה. אז אנחנו אתמול ראינו עד דף נון א', אז נימד דף נון ב'. חכמנו ז"ל, זה בעמוד 37, חכמנו ז"ל ראו שעניין היזק ראייה, שאדם מסתכל אל תוך ביתו חצרו של חברו ורואה את עסקיו ומסעו ומתנו, הוא היזק גדול מאוד שאין ערך לתשלום, כי אין לו קצבה וגם אין הדעת סובלתו. אפשר לבוא לידי כך לידי ריב וקטטה מאוד. לפיכך אמרו חכמנו ז"ל שאדם אינו רשאי לפתוח חלון או פתח בקיר ביתו באופן שיכול להביט דרכם לתוך ביתו חצרו של חברו, אלא רק באופנים שקבעו חז"ל שהם מותרים. כשנזרים בניים אלו, השכינה שורה בישראל, כמו שנאמר, אצל בלעם הרשע, וארץ ישראל שוכן לשבטיו. ואמרו חכמינו ז"ל שכשראה את פתחיהם שאינם מכוונים זה כנגד זה, אמרו, אם אלו שתשרה שכינה עליהם. בעניין זה יש פרטי דינים רבים, ופעמים שהדבר תלוי במנהג אותו המקום. ובכל מקרה או מקרה יש לשאול רב הבקיא בדינים אלו. אכן, גם באופנים שמותר לפתוח את החלון, היינו כדי לענות מהאוויר והאור. אולם בוודאי שאסור לו לעמוד בחלונו להסתכל אל תוך ביתו של חברו. פעמים שאדם משתמש בביתו בחצרו וגורם בזה נזק לשכנו, ואין אדם יכול לטעון, רשאי אני לעשות בתוך שלי, ככל עלי על רוחי, שגם כשעושה בתוך שלו, אם גורם נזק לשכנה, והרי זה אסור. מצאים בגמרא ובדברי הפוסקים כמה דוגמאות לכך. אסור לאדם להעמיד בביתו או בחצרו סמוך לכותל המפריד בינו לבין חברו חומרים הגורמים ללחות הכותל. גון חולך הגורם ללחות בכותל, ואף שמניח בתוך שלו, קודם כל, הרי הוא גורם נזק לחברו. אסור לאדם לעשות בביתו או בחצרו מלאכות שגורמות לריח רע. באופן שהדבר מפריע לשכנה, אבל כן לא יעשה אדם בביתו בחצרו בורסקי, מפעל לאיבוד אורות, ויש בתהליך איבוד האורות, נוטף ריח רע מאוד, והדבר מפריע לשכנים, ועושה בורסקי, צריך להרחיק את הבורסקי מחוץ לעיר 50 אמה. אסור להשליך דברים שריחם רע בתוך העיר, או מחוץ לעיר בתוך 50 אמה קרוב לעיר, ושהריח מזיק לשכנה לבני העיר. אמנם, אם דרך בני העיר להשליך דברים לו בשוק, או בהשפעה המותר, שבני העיר יכולים למחול את זה על זה, לזה לזה על כך. אסור להשליך נבילה בעיר, או מחוץ לעיר בתוך 50 אמה, אלא אם כן דרך בני העיר להשליך נבילות בהשפעה. שיכולים למחול לזה, זה לזה על כך, כמבואר. ואת הדף שלי היום, נכון? היום למדנו נון דלת. אסור, מה? כן. אסור לאדם לעשות, הם ריחמו עלינו פה, נתנו לנו פה קטעים קצרים. אסור לאדם לעשות בביתו בחצרו מלאכות שמעלות אבק ואפר. כל כיוצא בזה, באופן שהדבר מזיק את שכניו. אפילו ידי פעולתיו בלבד, האבק לא יגיע לשכניו ולא יזקם, אלא רק בסיוע הרוח הנושבת באותה העת, האבק מגיע לשכניו ומזיקם, הרי זה אסור. שבחגון זה הרי זה כמי שמזיק בחיציו. אסור לאדם להפעיל בביתו בחצרו תנורים ומכונות המעלים עשן תדיר, כמו תנור שנחתומים, זה תנור תעשייתי, מאפייה, באופן שהעשן מגיע לרשות השכנים, שדרוח מצויה מזיק לשכנים. במדברים אמורים שהעשן עולה תדיר ברוב שעות היום, אולם מותר לאדם להעמיד בביתו בחצרו תנור או קירה ביתיים, כמו שנמעלים עשן ברוב שעות היום.